טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עצרנו במדרגה השלישית של הזהירים במידת הזהירות, שהיא המדרגה היותר נמוכה, אבל כמו שאמרנו, כל אחד מאיתנו זקוק שהמדרגה הזאת תהיה גם בו, והיא מדרגת השכר והעונש. אז אנחנו בפרק ד' בדרך קניית הזהירות, הגענו לפסקה החיירה לכל ההמון, הנה בעניין השכר והעונש עצמם, בירות עומק הדין עד איכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטן או גדול. בכל אופן, לכאן פחות או יותר הגענו. אז אם נסכם, המידה האלוקית היא מידת האמת, שנאמר השם אלוהים אמת, והקדוש ברוך הוא מידת הדין. אמנם שיתף עם מידת הדין את מידת הרחמים, וצריך להבין, הרמח"ל אומר בהמשך, מה זה השיתוף הזה של מידת הרחמים. בכל אופן, היות והקדוש ברוך הוא ביסודו, בשורשו, הוא אמת, אז הוא מנהיג את עולמו בדין. דין זה האמת כפי שהיא. חסד זה לא האמת כפי שהיא. תכף ניתן דוגמה. רחמים זה שהקדוש ברוך הוא מגלה את האמת בדרך עקיפה. זה לא ויתור על האמת, אלא כבר הוא מגלה את האמת בדרך אחרת. למשל, אני אקח דוגמה, אם אדם מכניס את היד לאש, דין זה הוא מקבל קביעה. חסד, האש לא עושה לו כלום. דין ברחמים, אם אדם מתגלה ברחמים, זה שהאש תגרום לו לקביעה, אבל הקדוש ברוך הוא ימתין עם זה, הקדוש ברוך הוא יחלק את הקביעה למנות קטנות. נראה בהמשך, ממש בהמשך הפרק, הרמח"ל מגדיר מה זה דין בדין ודין ברחמים. דין בדין עונש מיידי, דין בדין עונש בבת אחת. מה שאין כן דין ברחמים זה עונש בהמתנה ועונש במנות וכולי. יש שם כמה עקרונות מאוד חשובים לעניין שלנו. בכל אופן, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מידת האמת, הוא מידת הדין, השם אלוהים אמת. וודאי שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרים חכמים, יוותרו בני מאב, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. ולכן מדרגת השכר והעונש היא מדרגה אמיתית. נכון, היא לא המדרגה העליונה של שלמי הדעת, או אפילו של הפחותים, בסדר, אבל ודאי, כמו שראינו בסוף השיעור שעבר, שאנחנו לא מזלזלים במדרגה הזאת, וכל אחד מאיתנו צריך איזה מידה מסוימת בתחתית מדרגת הזהירות שלו, ששייכת למדרגה הזאת. אז נקרא את זה שוב, החיירה לכל ההמון, הנה היא בעניין השכר והעונש עצמם, בירות עומק הדין עד איכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרד תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטן או גדול. וכאן הרמח"ל עכשיו מתחיל לתת דוגמאות. קודם כל דוגמאות שקשורים או קשורות למאמרי חז"ל, ואחר כך דוגמאות שקשורות לגדולי האומה הישראלית במהלך הדורות. אז בואו נראה. וכן אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, עד כמה הקדוש ברוך הוא דין, עד כמה הקדוש ברוך הוא אמת, עד כמה הוא מזכיר ומעניש על דבר קטן או גדול. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מה שיחו, או מה שיחו. זה פסוק בעמוס. אומרת הגמרא בחגיגה, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. אז צריך לשים לב שפעמיים פגשנו פה את השורש שיחה, נכון? והמילה שיחה זה לא דיבור. למשל, מצאנו שורש שיחה בהרבה מאמרים חז"ל, הרבה מאמרים של חז"ל. למשל, מצד אחד, מאמרים חיוביים. ויצא יצחק לסוח בשדה, חז"ל דרשו מה זה לסוח, זה לא רק מלשון שיחים, אלא מלשון תפילה. ואיזה תפילה? תפילת מנחה שנקראת שיחה. או למשל, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. או למשל, שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. או למשל, שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד, שנאמר ועליהו לא ייבול. אז מצד אחד מצאנו מאמרים חשובים ביחס לשיחה. מצד שני מצאנו מאמרים מאוד מאוד בעייתיים ביחס לשיחה. למשל, שיחת חולין. למשל, שיחה בטלה. למשל, תכף נראה קצת יותר עמוק, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, אחד כל העולם כולו. לא אמרתי שזה רע, תכף נראה מה זה אומר. בכל אופן, צריך להגדיר את המושג שיחה. למה הרמח"ל נוקט בדוגמה של השיחה? כדי לומר שאפילו דבר קל, הקדוש ברוך הוא דן אותו במידת הדין. אז ידוע, או ידועה, החלוקה של הרמב״ם על המשנה במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, שמחלק את הדיבור לחמישה חלקים. חמישה סוגי דיבור. מצד האמת, אפשר לעשות זור והדבק, לא רק חמישה סוגי דיבור, חמישה סוגי שמיעה, חמישה סוגי קריאה, היום היינו אומרים חמישה סוגי מוזיקה, חמישה סוגי תיאטרון. קיצור, הדיבור וכל הדוגמאות הקשורות לזה, יכולים להופיע בחמישה ממדים, חמישה סוגים. הדיבור הראשון, אומר הרמב״ם, נקרא דיבור מצווה. מה זה הדיבור המצווה? הדיבור שהתורה ציוותה לדבר אותו. איזה דיבור התורה ציוותה לדבר? דברי תורה. ודיברת, בא, תגיד דבר תורה. אז הדיבור המצווה זה מה שאנחנו עושים עכשיו, למשל, מדברים דברי תורה, בין אם זה דברי תורה שבכתב, דברי תורה שבעל פה, בין אם זה מקצוע הלכה, מקצוע אגדה, עיון, בקיאות, לא משנה, כל מה שהוא תחת הכותרת דבר תורה. זה הדיבור שהתורה ציוותה לדבר אותו, ודיברת בם, אומר הרמב״ם, צריך להרבות בו כמה שניתן. הדיבור מהצד השני של השכלה, דיבור אסור. הדיבור שהתורה אסרה לדבר אותו. למשל, לשון הרע, רכילות, שבועת שקר, עדות שווא, כללה, ניבול הפה, וכו'. כל מיני דיבורים שהתורה אסרה לדבר, אומר הרמב״ם, הדיבור הזה צריך לשתוק לגמרי. עד לכאן, הייתי אומר, שני הממדים הפשוטים, תמיד הקצוות, יותר פשוט, שחור לבן. הדיבור המצווה לבן, הדיבור האסור שחור. הלאה. עכשיו נכנסים קצת לשטח האפור. הדיבור החיובי, הקרוב לדיבור המצווה, אומר הרמב״ם, נקרא דיבור אהוב. מה זה דיבור אהוב? דיבור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. איזה דיבור הקדוש ברוך הוא אוהב אותו למרות שהוא לא מצווה? אומר הרמב״ם, דיבור שהוא משבח מעלה שכלית או מוסרית, ומגנה פחיתות שכלית או מוסרית. למשל, כשאני אומר משפט כמו, מידת הענווה היא מידה טובה, מידת הגאווה היא מידה רעה. זה לא דיבור של תורה, זה דיבור שקשור למידות הנפש, למוסר. אז זה דיבור אהוב, שיבחתי מידה טובה, מידת הענווה, גיניתי מידה פחותה, מידת הגאווה. בסדר? אז זה דיבור אהוב, אומר הרמב״ם, גם בדיבורים האלה צריך להרבות. אומנם זה לא דבר מצווה, אבל צריך להרבות. בצד השני, בקרבה לדיבור האסור, אומר הרמב״ם, וזה קשור אלינו פה, הדיבור הנקרא שיחה, או אם לדק יותר שיחה בטלה. ומהו הדיבור הזה? דיבור מאוס, אומר הרמב״ם. מה ההגדרה של דיבור מאוס? עכשיו הגדרה של המושג שיחה במובן השלילי שלו. שיחה, דיבור מאוס, הכוונה, דיבור ללא תועלת. למשל, כמה פעמים צריך להגיד במשך 5 דקות שמרגישים שהחורף התחיל להגיע? יש עננים? שמעת? יהיה טפטופים? שמעת טפטופים? שמעת עננים? כן, תראה בשמיים יש עננים. כן, הרגשתי טפטוף. כן, עננים. קוראים לזה עיתונאים, נכון? חוזרים על אותם דברים 18 פעמים בווריאציות שונות כדי למלא את השעה שיש להם ברדיו. וכדומה. זה נקרא דיבור מאוס, אומר הרמב״ם. הדיבור הזה הוא ברוב, הוא רוב דיבוריו של אדם על מה שהיה ומה שהרה. אין לזה נפקמינות, אין לזה השלכות, לא מבחינה מחשבתית, לא מבחינה מוסרית, לא מבחינת לימוד לקח וכו'. דיבור מאוס ללא תועלת. אפשר לומר שזה רמוז גם במילה שיחה על פי המהר"ל, שהמהר"ל אומר שהמילה שיחה, השורש שלה זה שיח, מלשון שיח בשדה. מה התכונה של שיח בשדה? שהוא גדל ללא כיוון, ללא מטרה. אדם נוטע עץ, אז יש לו מטרה בנטיעת העץ. אדם נוטע או שוטל או זורע ירק, יש לו מטרה בזה. עשב, יש לו מטרה. אבל אם הוא הולך בשדה, שדה בור, ויש שם מלא קוצים, מלא עשבים, מלא שיחים, אין איזשהו מטרה, שום תועלת, הפוך, זה מפריע. אז אומר המהר"ל, המילה שיחה היא מלשון שיח, כי יכולה להיות באמת בטלה, מבוטלת, חסרת משמעות, חסרת תועלת. אומר הרמב״ם, גם הדיבור הזה שנקרא הדיבור המאוס, שהוא קרוב לדיבור האסור, שיקרא בפי החכמים, אומר הרמב״ם, שיחה בטלה, ואמרו עליו, אומר הרמב״ם, על רב, תלמיד רבי חייא, רב, המורד הראשון שהחשיב אותו כתנה, אז כדי כך שקראו לו רב, לא קראו לו בשמו אפילו, אמרו עליו על רב, שיפחו אותו, מה שבח ששיפחו את רב, שלא סך שיחה בטלה מימיו. זה הדיבור המאוס. זה הנושא שלנו, כבר נחזור לשם, רק נסגור רגע את הטבלה לפי הרמב״ם. אז הדיבור המצוותי והאהוב להרבות. הדיבור האסור והמאוס, אומר הרמב״ם, לשתוק. באמצע, הדיבור המותר, אומר הרמב״ם, מה זה הדיבור המותר? צרכיו של אדם. אדם יוצא בבוקר מהבית, אומר, אני נוסע ברכבת. יפה מאוד. הלכתי לקנות לחם וחלב במכולת. הלכתי להביא תרופה מהקופת חולים. יפה. אומר הרמב״ם, זה דיבור מותר, זה צורכי האדם ופרנסתו, אבל דבר קצר. אל דבר, לא צריך להגיד את זה כמו שאמרנו קודם ב-15 וריאציות. קצר, תקופת חולים. נכון? זה אפילו חכמים באו בטענה לאחד החכמים שפגש אישה ברחוב, ועל זה אמרו, נאמר על תר בשיחה עם האישה, שרצה להגיע ללוד, ואז הוא אמר יותר ממילה אחת, ללוד, סימן שאלה, אמר, איכן ללוד, או איך מגיעים ללוד, חכמים כבר באו אליו בטענה, מה אתה מרבה שיחה עם האישה? לא, אז אם כן, דיבור מצוותי ואהוב להרבות, דיבור אסור ומאוס לשתוק, דיבור מותר למעט, לצמצם. נחזור אלינו, אם כן, המושג שיחה, יש, עכשיו אנחנו מתחילים להבין דבר עמוק מאוד. שהשיחה, הדיבור שכלפי חוץ הוא יכול להיראות מאוס, יכול להיראות ללא תועלת, אם אתה יוצא מנקודת מוצא, אם האדם המדבר, או יותר נכון המשוחח את השיחה הזאת, הוא אדם בעל ערך, בעל משמעות, של הדיבור שלו, למרות שכלפי חוץ הוא נראה מיותר, נראה כמו איזה שיח בשדה, אבל הדיבור שלו יש משמעות, אז אפילו שכלפי חוץ אפשר לשפוט את הדיבור הזה כדבר חסר משמעות, הדיבור הזה יש לו ערך ומשמעות. לכן השיחה יכולה להיות או שיחה בטלה, או שיחת חולין, או אל תרבה שיחה עם האישה, או זה יכול להיות ויצא יצחק לסוח בשדה, זאת תפילה. זה יכול להיות שיחת עבדי אבות, מקח וממכר של אליעזר, מול, בשידוך של רבקה, כן, מול משפחת רבקה, שזה יפה, שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, או ודאי שיחת תלמיד חכם, או שיחה של בני ארץ ישראל. עכשיו רק אי אפשר להשאיר פתוח, מה זה עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשע נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו, כולל אנשים, אז כנראה 9.5 נטלו נשים, כן? 9.5 קבין. מה זה, 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 זה מראה על מעלת האישה, זה מראה על חסרונה, מה זה דווקא שיחה, דווקא 9 קבין של שיחה. אלא יש כאן דבר עמוק מאוד. אני אומר רגע עיקרון, ככל שמדרגת האישיות יותר עליונה, כך האדם המגלה, דרך, מכוח אותה המדרגה, מגלה גם בממדים נמוכים של החיים את ההופעה של אותה המדרגה הפנימית שלו, אז הוא יכול להרים את המדרגה הנמוכה. ניתן לו דוגמה. באותה הגמרה, אותו המקום, ששם כתוב 10 קבין של שיחה, באותו המקום כתוב 10 קבין של יופי ירדו לעולם. המשך הגמרה כידוע, 9 נטלה ירושלים. אחד כל העולם כולו. מה זה יופי? יופי זה המראה החיצוני של דבר. אמר שלמה המלך שקר החן והבל היופי. מסבירים מהמפרשים שיופי זה פחות מחן. יופי זה המראה החיצוני לגמרי. חן, ראשי תיבות חוכמת הנסתר, זה יופי פנימי. היופי החיצוני הוא הבל, כמו הבל פה. כמעט חסר משמעות לגמרי. החן זה כבר יופי יותר פנימי, זה כבר שקר. שקר אין רגליים, יש לו רגל אחת. מהרגל האחת, הצד הטוב שבו, הצד האמיתי שבו. כמו שחזר אומרים בגמרא במסכת שבת. אז שקר אכן, אז אכן שהוא איזה יופי פנימי יחסית, הוא שקר, יש בו איזה גרעין חיובי, אבל המשכו שקר. אבל היופי הוא ממש הבל, הוא הרבה יותר גרוע מאכן. זה הבל היופי. אז אם אמר שלמה המלך, הבל היופי, אז איך יכול להיות שדווקא ירושלים מצטיינת ביופי החיצוני שלה? 10 קבין שיופי ירדו לעולם, תשנת לירושלים. איך זה יכול להיות? אלא יש כאן דבר עמוק מאוד. דווקא מפני קדושתה של ירושלים, ככל שהמדרגה של האישיות יותר גדולה, כאן נקרא לזה האישיות הירושלמית, אפשר לקרוא לזה, אפשר לקרוא למקום בפונקציה של אישיות, דווקא כשמדרגת האישיות יותר גבוהה, יותר אלוהית, היא יכולה לגלות את האלוהיות שלה ברבדים יותר נמוכים. אז דווקא קדושתה של ירושלים יכולה לגלות את היופי החיצוני בצורתה המתוקנת. אותו דבר. דווקא מפני שהאישה, מדרגתה הרוחנית יותר גדולה, יותר עליונה, מעין ירושלים כזאת, כמו שירושלים זה במקום, האישה זה בנפש, בנבראים. היא יותר אלוהית, היא יותר שעשה ניק רצונו, צריך פעם להעמיק מהסוגיה הזאת. היא מברכת שעשה ניק רצונו במובן הזה שהיא יותר הרצון האלוהי. אז דווקא מפני שהאישה היא יותר אלוהית, היא יכולה לרומם את השיחה. להעלות את השיחה למדרגה של דיבור. אולי עוד חצי משפט אם הגענו לכאן. איפה נמצא הקצר בין איש לאשתו בנושא הזה? שאיש מדבר. דיבור שווה דבר, בעל משמעות, דיבור עם תועלת. אישה משוחחת. בדרך כלל, דיבור ללא תועלת. כשדיבור עם תועלת, דיבור, ודיבור ללא תועלת שיחה, נפגשים, כלומר איש ואשתו, זה יכול להיות פיצוץ. נכון? אדם ממין זכר בדרך כלל מתקשר בפלאפון. כמה זמן זה נמשך? בדרך כלל. מהר או קצת או הרבה? קצת, יפה. מדבר בקודים סודיים. איפה אתה ב5? להתראות. יפה. אישה מתקשרת בפלאפון, היא לא רוצה לעשות הכללות, אבל תופעה מצויה כידוע. אישה מחייגת בפלאפון, יפה, רוצה לשאול שאלה, להגיד משהו, יפה. כמה זמן זה לוקח? הרבה. מה קורה הרבה פעמים? שאחרי שהיא התחילה לשוחח, היא כבר בכלל שכחה משימה התקשרה. נכון? עכשיו, אם אדם ממין זכר לא מבין שזה האופי הנשי, והוא אחרי, מה קורה פה רגע? משימה התקשרת, מה את רוצה? יאללה, לגמור את השיחה. מספיק. מה זה כל הסיבובים האלה? אם הוא לא מבין שככה בנויה נפש הנשית, אז הוא מאבד את הסבלנות. ומצד שני, היא יכולה לא להבין את הפרקטיקה התפקודית שלו. תהיה נחמד, תפתח את הסוגיה, תשאל מה שלומכם, ומה שלום השכנים, ומה שלום הארנף של השכנים, תשאל, למה לא? אז היחס בין הדיבור לשיחה שבא לידי ביטוי גם בין איש לאשתו, הרבה פעמים, היחס הזה, כדי שהוא יצליח, כדי שהיחסיות הזאת תופיע בצורת הנכונה, אז א', כל אחד מבני הזוג צריך לדעת את אופיו של זולתו, שהוא מדבר והיא משוחחת, ועכשיו הנקודה שלנו רק נצא להשלים את הנקודה הזאת, והאיש צריך לדעת ביחס לאשתו, שנכון שהיא משוחחת, אבל בפוטנציאל הרוחני שלה, בעניין שהיא יותר אלוהית, היא יכולה לגלות את הערך של הדיבור בשיחה. אז אפילו שיחה אומר רב אורות הקודש, אומר רב קוק, שגם אם כלפי חוץ נראה הדיבור הזה חסר תועלת, אם הוא יוצא מאישיות שהיא רואה בשיחה, למשל בני זוג נפגשים, מדברים עליו ועלדה, אז כלפי חוץ מי שמצלם את זה מבחוץ, זה נראה מיותר. אבל אנחנו יודעים שזה יכול לבנות את הזוגיות, זה יכול לחבר את הקשר, להעמיק את הקשר וכו'. אז יש לזה משמעות. למרות שכלפי חוץ, לכאורה, הנושא המדובר או המילים הנאמרות, אלה מילים חסרי טעם, חסרי משמעות. דיבור שהייתי יכול להגדיר אותו באופן חיצוני מאוס. אז הגדלות של אדם גדול, זה לא ניכר בדיבור שלו. זה ניכר בשיחה שלו. רב צדוק הכהן מלימולין כותב דבר עצום. הוא אומר שיותר מאשר דיבורו של תלמיד חכם, יש את שיחתו של תלמיד חכם. מהמקום שבו האדם משוחח, שם אתה מכיר את מעלתו. על מה הוא משוחח? האם זה שיחתן של בני ארץ ישראל תורה? האם זה שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד? האם זה ויצא יצחק הסוח בשדה שיחה זו תפילת מנחה? או שזו שיחה בטלה, זה שיחת חולי, וכדומה על זה הדרך. תראה, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת. אז כאן, הרמח"ל מסביר או נותן דוגמה את סוגיית השיחה. למה? כי השיחה כלפי חוץ, ביחס לדיבור, זה דבר קל. יבוא אדם ויאמר, קדוש ברוך הוא, תדון אותי, אתה מידת האמת, אנחנו חוזרים אלינו. אתה מידת האמת, אתה מידת הדין, בסדר גמור. תדון אותי על הדברים המשמעותיים. מה אתה דן אותי על דברים תפלים? אומרת הגמרא, הוא מגיד לאדם משיחו, או מה שיחו, מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, חכמים אמרו שהשיחה הקלה הזאת שבין איש לאשתו זה בזמן התשמיש. זה בזמן יחסי אישות ביניהם. וכולי, שלוש נקודות. אז בזמן, בסיטואציה הזאת, נאמרים דברים. שלפעמים יכולים להיראות חס ושלום כקלות ראש. אבל אנחנו יודעים את הסיפור בגמרא של היה איזה תלמיד אחד ששכב מתחת למיטתו של רבו, וכשרבו שימש עם אשתו, ופתאום רבו גילה שהוא נמצא שם למטה, אז הוא הזדעזע כולו, אמר לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר לו, תורה היא וללמוד אני צריך. לתורה? טוב, לא אמרנו שעכשיו הולכים לעשות את זה בפועל. כן, רק אמרנו שגם התשובה, תורה היא וללמוד אני צריך, היא תשובה נכונה. מדרגת תלמיד חכם אמיתי, מדרגת צדיק, מדרגת אדם קדוש, ניכרת בשיחתו, ובפרט אולי בסוגיה הזאת של שיחה בין איש לאשתו, במצבים האינטימיים האלה. לכן הרמח"ל נוקט דווקא את הסוגיה של השיח, ודווקא בין איש לאשתו, כדי ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא דן במידת הדין, לא רק על דבר גדול, גם על דבר קטן, ואפילו שיחה במובן הזה, הדבר הקטן ביותר לכאורה. אבל זה לא קטן, כי זה גדול. כי הכל גדול. אז בואו נחזור שוב רגע. החיירה לכל ההמון הנה היא בעניין השכר ועונש עצמם, בירות עומק הדין עד אחד מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרט תמיד, כי מי עמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטן או גדול. עכשיו, איזה דוגמה או איזה דוגמה עקרונית הרמח"ל יכול לנקוט כדי להראות לנו שהקדוש ברוך הוא אמת ומידת הדין וגם על דבר קטן? מה יותר טוב משיחה? זו הדוגמה אולי הכי טובה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. עוד אמרו, וסביביו נסערה מאוד, אל תקרי נסערה, אלא שערה, שהקדוש ברוך הוא מקפיד עם אנשים שהם סביביו, שהם קרובים לו, צדיקים, קדושים, כחוט השערה, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידם כחוט השערה, אז זה לא איזה מסכנים החסידים, איזה מסכנים הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא מקפיד איתם כחוט השערה, אלא אצל החסיד, אצל הצדיק, אצל האדם הקדוש, אצל האדם ירא שמיים האמיתי, אפילו חוט השערה, זה דבר שיש לו משמעות. כן, זה כמו אדם שהוא אדם חד ושלום אלים. בסדר? אז הוא, מרוב שהוא אלים, אז הוא כבר איבד את הרגישות שלו כלפי אלימות. הוא כבר לא שם לב שהוא זורק סטנדר על מישהו, זה לא נורמלי. נכון? הוא לא שם לב שהוא מקלל מישהו, זה לא נורמלי. הוא לא שם לב שהוא מעקם את הפנים כשהם מזכירים את השם של מישהו, זה מעליב אותו. וכו'. הוא בכלל לא שם, הוא כבר נעשה כנפש לגמרי. איבד את הרגישות הנפשית שלו. אז זה אדם גס מאוד. אבל אדם דק, אדם שהוא בחינת כחוט השערה, אז הוא לא מתרשם מאלימות רק שהוא זורק איזה חפץ חד ושלום. אלא אלימות מבחינתו זה גם להקם את הפה בזווית הפה. כשמזכירים שם של מישהו זה גם סוג של אלימות, זה סוג של פגיעה. אז הוא רגיש אפילו להקימת הפה. לא רק לדיבור ולא רק לפעולה, אפילו רק לאיזה זווית של הפנים. וואה רגע, זה לא בסדר איך שהתנהגתי כאן. אז אותו אדם שהוא במדרגה גבוהה, שלאנשים אחרים זה חוט השערה, מבחינתו זה חבל עבה. זה משמעותי. אז לא איזה מסכנים החסידים, שכבר אנחנו מדקדק איתם כחוט השערה. הפוך, איזו מדרגה רוחנית, לאיזו מדרגה רוחנית שייכים החסידים, שאצלם חוט השערה זה חבל עבה, שאצלם השיחה זה מדרגת דיבור. אז ככל שאדם יותר גדול, יותר זהיר, אפילו במדרגת שכר ועונש במדרגה השלישית, כך הוא מבין שגם הממדים, הרבדים, המצבים, הסיטואציות, הנראות לכאורה צדדיות, שוליות, תפלות, חסרות משמעות שבחיים, אצל האדם הזה זה דבר משמעותי, דבר גדול. ולכן הוא מתייחס לזה ברצינות, ולכן הוא משתדל לגלות גם את הדבר הקטן בגדלות. איך אמרו בעלי מוסר? שאדם גדול באמת ניכר בדברים הקטנים. אם אתה רוצה לזהות האם האדם גדול, האם אתה גדול, תבדוק את עצמך איך אתה מתייחס לדברים הקטנים. אדם גדול ניכר לא רק במה גדלו מעשיך השם, אלא בעיקר איך הגודל האלוהים מתגלה במה קטנו מעשיך השם. קטונתי מכל החסדים. טוב, אז אם כן, הדוגמה העקרונית היא דוגמת השיחה. מכאן ואילך מתחיל הרמח"ל להזכיר דוגמאות של אבות האומה שהקפידו על עצמם, ואם לא הקפידו על עצמם, הקדוש ברוך הוא בא אליהם בטענה, גם ביחס לדברים צדדיים ושוליים, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שתצליחו.